אנחנו נדבר היום על זמן הפסק טהרה. אני שלחתי לכם ברגע האחרון מקורות שאני לא אעסוק בהם, אבל את המקורות הבסיסיים ראיתם גם כשלמדתם את הטור, את הבית יוסף וסימן קוף צדיק וב ואת סוגיית הגמרא. הדברים שמשמעותיים הלכה למעשה לגבי הפסק טהרה הם כמה דברים, אבל הדברים המרכזיים זה דבר אחד, מתי עושים את ההפסק. ומתי עושים את ההפסק, זה גם מתפצל לשניים. א', מה קורה לאישה שעשתה את זה מאוחר מדי, אחרי השקיעה? וזאת שאלה שקורית הרבה. אני יכול לומר שאני מקבל בממוצע, אני חושב, שאלה כזאת בכמה ימים. כלומר, כל כמה ימים יש שאלה כזאת. שאישה ששכחה אחרי השקיעה, נושא אחר שבו לא נעסוק היום, עכשיו, זה עד כמה אפשר להקדים את ההפסק. ולהקדים את ההפסק זה להקדים אותו בכמה שעות, להקדים אותו לבוקר, שזאת נקודה שנייה. שצריך לדון בדין ההפסק. ונקודה שלישית בהפסק היא על פרטים איך בדיוק צריך להיות ההפסק ומה הכללים של ההפסק, והכללים האלה חשוב לדעת אותם גם לכתחילה וגם בדיעבד. ולדבר הזה מצטרף העניין הרביעי פה, שזה מוח דחוק, שהוא איזה נספח להפסק, שאנחנו נצטרך לדבר עליו בפני עצמו. בתוך כל הדברים האלה יש כל מיני דיונים של אישה בערב שבת שעשתה הפסק שזה עדיין יום, אבל כבר קיבלו שבת. יש כל מיני דיונים נוספים שאני לא יודע אם אנחנו נספיק להתעסק בהם, אבל ראיתם אותם, את חלקם בטור ושולחן ערוך בית יוסף. אז הנושא שלנו היום הוא הפסק אחרי השקיעה. כמו שאמרתי, הדבר הזה הוא דבר שיש לו המון שאלות שמגיעות, ואני חושב שהשאלות האלה הן שאלות בריבוי שלהם שהן מיוחדות לדור. ולמה הן מיוחדות לדור? יש הרבה מסיחי דעת. הסיבה, קודם כל, יש מסיחי דעת. יש נשים שעובדות הרבה יותר, שהזמן הזה אחרי צהריים הוא בדיוק הרבה פעמים זמן קשה, מאתגר, נמצאים בעבודה. הזמן הזה הילדים בבית. אבל חוץ מזה, פעם אדם היה רואה, כמו שאמרתם, כשיש חושך. הוא היה שם לב, יש חושך. היום בדור הפלורסנטים, לא יודעים, קוראים לזה היום דור הפלורסנטים, דור הלדים, החשמל, התאורה, אז פחות שמים לב, פחות שמים לב, ולא עושה את זה שפתאום עברה שקיעה, ומיוחד כששקיעה היא לפעמים 5 אחרי צהריים, פתאום היא עוברת. ובמיוחד אנחנו נדבר על זה עוד, אבל כשאישה יודעת שלכתחילה טוב לעשות סמוך לשקיעה, אבל לא אחרי השקיעה, אז זה גם מורכב. אז זה נכון, ואנחנו עוד נדבר שכדאי להציע לנשים לעשות, אם אפשר, אפילו בבוקר הפסק, ואחרי זה לעשות עוד הפסק, אבל אם היא תשכח, היא יודעת, לפחות בדיעבד זה בסדר, וזה קשור לשיעור הבא.
אבל אם ההפסק הראשון בבוקר יצא לא טוב,
אם הוא לא יצא טוב, לא טוב, אז תצטרך לעשות עוד אחד. אבל בוא נאמר, לא יצא טוב, תעשה עוד אחד בצהריים. ואז לכתחילה, תעשה עוד פעם לפני השקיעה. אבל אם היא תשכח, אז יש לה דברים אחרים שנוכל לתלות בהם. לא יצא טוב, לא יעזור לנו, אבל הרבה פעמים זה כן אפשרי קודם. רק אישה רוצה להיעדר יותר ולעשות ההפסק בזמן שיותר מתאים לעשות. ולכן, ולכן באמת כדאי לעשות כל מיני דברים מוקדמים יותר. אבל מה קורה אם אישה לא עשתה? עכשיו, ברור בדברי ראשונים, שההפסק צריך להיות ביום. היא בודקת ביום, מפסיקה, רואה שאין דימום, ואז מהלילה, שזה למעשה תחילת היום הבא, מתחילים השבעה נקיים. אמנם את בדיקת שבעה נקיים היא לא תעשה בלילה, היא תעשה בבוקר. צריך לדבר על זה בשבעה נקיים, לא נדבר עכשיו על שבעה נקיים. אבל היא צריכה לעשות ביום קודם לדעת שהיא נקייה. וזה כאילו ברור, הרייבד ובעלי הנפש, כשהוא מדבר, אז הוא כותב, הוא טוען שכל היום אפשר, אבל כל שעה שתפסוק מן היום, יהיה בסדר, אבל צריך לעשות הפסק ביום. כבר ברור שההפסק צריך להיות ביום. בלילה אי אפשר לעשות הפסק. נכון. אז על זה לא התייחסתי. כן, אנחנו מדברים באמת עכשיו על היום שלפני השבעה נקיים. מה שהרב חזקיה מאיר, שאם אישה עשתה הפסק אחרי השקיעה, עשתה הפסק בלילה, פתאום מסתכלת לילה. עכשיו, הרבה פעמים אישה שעשתה הפסק בלילה היום, יקרה לה גם מחר לעשות את זה. כבר היא חושבת וגם מחר, זה קורה. לא הרבה פעמים, אבל זה קורה. אז ההפסק שהיא עשתה בלילה, אולי הוא לא טוב בשביל מחר בבוקר, אבל הוא כן יהיה טוב למחרתיים. מבינים? כלומר, בלילה ההפסק לא יעזור לי כדי, אם אנחנו עשינו, זה נקרא לו יום ההפסקה. אז היא צריכה לעשות הפסק. היא צריכה לעשות הפסק לפני השקיעה. זמן הפסק לכתחילה. אם היא לא עשתה ועשתה אחרי, נדבר עוד מעט, אבל גם אם נגיד שזה לא יעזור לה, מיד אחרי זה מתחילים שבעה נקיים. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ובאותו יום שהיא עשתה הפסק, אם היא עשתה הפסק ביום חמישי, אז ביום חמישי, שבוע אחרי זה היא תלך למקווה. תמיד באותו יום של ההפסק, שבוע אחרי זה באותו יום היא הולכת למקווה, כי היא עשתה הפסק ביום חמישי, ואז יש לה את שבעה נקיים, ושבעה נקיים ייגמרו בדיוק באותו יום של ההפסק. עכשיו, אם אנחנו אומרים, תשמע, מאוחר מדי, אחרי שקיעה, אחרי צאת הכוכבים, וההפסק לא יעזור בשביל יום א', יום אחרי, אבל אם היא שכחה גם ביום אחרי לעשות הפסק, ולא עשתה בכלל, או לא עשתה בזמן, אז את ההפסק הזה אפשר להתיר בשביל יום ב'. כלומר, יום ב' יהפוך להיות יום א' של שבעה נקיים. היא תפסיד יום אחד, אבל היא לא תפסיד יומיים. מבינים? זה מה שהוא אמר כאן. עכשיו, יש אמנם מקום גם לדון על זה, אבל בדיעבד ככה אנחנו נגיד. יש מקום לדון על זה, והאם ההפסק צריך להיות צמוד לשבעה נקיים, ויש מקום... מה זה? בוא נעזוב את זה עכשיו, כי זה עוד עניין, נעזוב את זה כרגע. אבל בדיעבד זה יהיה בסדר. לא לאותו, לא ליום שאחרי, אלא יום שאחריו. אבל אנחנו רוצים לדון, האם יש מקום להתיר עדיין, להציל את השבעה נקיים ממש, ולהתיר ליום שאחרי. בוא נראה קודם כל את ה... ננסה לדון, ואז צריך לראות את הדברים. הראש שמצוטט בבית יוסף, שראיתם, וקוף צדיק וב, אומר הראש, ומלשון, אדוני אבי הרוזל, יראה שצריכה שתפסוק בטהרה בין השמשות. וזה לשונו, ואחר שיפסוק אדם, תבדוק עצמה יפה, אומר הטור, יפה יפה, ובדיקה זו, כלומר ההפסק, תהיה בין השמשות ביום שתפסוק בו מלראות. ותלבוש חלוק בדוק לה שאין בו כתם, ויום המחורת תתחיל לספור שבעה נקיים. כלומר, הראש שמצוטט בטור אומר שאת ההפסק עושים בין השמשות. בין השמשות מתחיל אחרי השקיעה. בין השמשות מתחיל אחרי השקיעה. כלומר, כאן, מיד אחרי השקיעה יש לנו את בין השמשות. והראש אומר שאת ההפסק עושים בין השמשות. אמנם הבית יוסף כותב, לא יכול להיות, איך אפשר להגיד בין השמשות? ובין השמשות דקמר, המרן, משמע ודאי דלאו דווקא דעה בין השמשות, ספק מן היום, ספק מן הלילה הוא. ואם לא בדקה קודם לכן, אין ראוי שתעלה לה כיוון דמספקא לן, שממן הלילה הוא. נמצא שיום שפוסקת, וכבר יש לו ספק אם בין השמשות הוא יום או לילה, אז איך אפשר לעשות בדיקה בין השמשות? הוא אומר, חוץ מזה, ברור שצריך לעשות קודם, לכתחילה, אבל אי אפשר להגיד שהכוונה לבין השמשות. הילקח, אומר הבית יוסף, בין השמשות, דקאמר הראש, היינו בין השמשות, דרבנו תם, שעדיין הוא יום גמור. טוב, אחרי זה הוא ממשיך קצת, אחרי זה, ועוד ממשיך קצת. אנחנו אחרי זה נזכיר את שיטת רבנו תם. אני עוזב אותה כרגע. אבל הבית יוסף אומר, באמת, מדובר על יום. לא משנה עכשיו, אם זה עכשיו שיטת רבנו תם, אנחנו שיטת הגאונים. הכוונה היא באמת לעשות ביום, כלומר, גם הראש לא חושב שאפשר לעשות לשיטתנו אחרי השקיעה. צריך לעשות הפסק טהרה ביום. עכשיו לפי זה, אם... מה אתה אומר? כן, כן. אז אתה אומר שהוא לקח למעשה את לשון המשנה, ולפי זה הכוונה לא באמת בין השמשות, אלא סמוך לבין השמשות. זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת, זה קשור קצת למה שדיברנו לפני שני שיעורים, וזה תלוי איך נבין באמת את הסוגיה שם, ואת המשנה, ואת ההשלכה שם לזווה, שבאמת זאת שאלה מעניינת, למרות שגם שם לכאורה צריך לעשות קודם, גם אם זה היום השביעי. כלומר, לפני בין השמשות של היום השביעי, או... אבל... בוא נאמר ככה, ברור בפוסקים שהפסק טהרה צריך להיות ביום. זה ברור, זה מוסכם, זה לכאורה מוסכם על כולם, שהפסק טהרה צריך להיות לפני השקיעה. כלומר, זה הזמן של הפסק טהרה.
הבית הזה מסביר את הראש, שהראש התכוון שצריך לעשות לפני השקיעה.
כן. שהראש התכוון שצריך לעשות זה ביום גמור. הוא מסביר בין השלושה רבינו תם, עוד מעט נבין שיטת רבינו תם. אבל זה לא כל כך משנה עכשיו, כי אנחנו, לפי שיטתנו, שלא פוסקים כרבינו תם, העיקרון הוא צריך לעשות זה ביום. הזמן הזה של בין השמשות לרבינו תם הוא נחשב יום. עוד מעט נדבר על רבינו תם. בגלל זה נחשב יום, אז הוא אומר יום, כי זה יום גמור לרבינו תם. אנחנו לא פוסקים כרבינו תם, עוד מעט נסביר קצת את רבינו תם. רוב הראשונים כמו רבינו תם. רוב הראשונים. אנחנו תכף נסביר קצת יותר, אני אתייחס עוד מעט, אבל בעיקרון אומר, תשמע באמת הכוונה ליום. לפי שיטתו זה יום, אז לפי שיטתנו יום זה עד השקיעה, כי אנחנו פוסקים כדעת הגאונים. עוד מעט נסביר את זה קצת יותר, אבל ברור שצריך להיות יום. ובגלל הדבר הזה ברור להלכה שצריך לעשות הפסק טהרה ביום לפני השקיעה. ודעת הרבה פוסקים חשובים שגם בדיעבד, אם אישה עשתה אחרי השקיעה, לא מועיל, והיא צריכה לחכות עוד יום. כך פוסק בתורת השלמים, אצלנו, בקוף צדיק וב, סעיף קטן ב', כך פוסק בשו"ת נודע ביהודה, תניאנה, יורדי הסימן למד א', כך פוסק הלחם וסמלה, זוכרים הרב גנצפריד, אצלנו, בסעיף קטן ח', כך פוסק החוכמת אדם, בקוף י' ז' ד', וזה הדבר הפשוט בפוסקים, וכך אפשר לראות כמעט, כמעט, בכל ספרי הפסק הרגילים בדורנו, נאמר שבט הלוי, חוט השני, כל ספרי הפסק של נידה הקלאסיים, שאחרי שקיעה אבוד. כן. עכשיו, כשהם מדברים אחרי שקיעה, הם מדברים אפילו דקה אחרי שקיעה. כלומר, הם, לפי מה שאמרתי עכשיו, זהו, אפילו דקה אחרי שקיעה, לפי שיטתם. עכשיו, מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא כדי להקל ולהגיד, טוב, לא נורא, צריך להקפיד, לשים לב שההפסק יהיה לפני שקיעה. זאת אחת הסיבות שיצרו תזכורות בפלאפון. אחת הסיבות המרכזיות אפילו. תזמונים ודברים, זה דברים כל כך מרכזיים שאפילו לא צריך להגיד אותם, תמיד, אף אחד לא כתב את זה באף מקום, אבל ברור שזאת סיבה מרכזית שצריך לזכור, וזה גם, זאת גם השותפות של הבעל, שגם הוא זוכר ושולח הודעה ועוזר, ואם צריך לשמור על הילדים, צריך לשים לב לזה, זה משימה שצריך לשים לב אליה, ואין להקל ראש במשימה הזאת, כך צריך לעשות. למרות זאת, החפץ חיים, ספר טהרת ישראל, ששם הוא נדבר גם על העניינים שלנו, בפרק י' ג' עוד ואב כותב, שאם אישה עשתה הפסק אחרי השקיעה, שתשאל למורה הוראה. ועכשיו אנחנו רוצים לדעת מה הטעם לשאול את מורה ההוראה. זאת אומרת, אחרי שקיעה, אין דבר כזה סתם להקל. אחרי שקיעה, צריך לשאול מורה הוראה. למה לשאול מורה הוראה? אז אנחנו עכשיו לומדים קצת את הרקע שעומד עכשיו אצל מורה הוראה, ושיקולים שיש לו לדון בעניין שלנו. אנחנו הזכרנו פעם שעברה את שו"ת זיכרון יוסף, זוכרים, לפני כ-250 שנה. פוסקים מביאים אותו רבות בהקשר שלנו, בסימן נונחת. ושם הוא כותב לדון להקל, ואחד הדברים שהוא כותב להקל, שיש כאן ספק ספיקה. וכשאתם שומעים שיש פה ספק ספיקה, אז אתם יודעים ישר שמי שיעריך בדבר הזה, וגם יקל בסוף, זה הרב עובדיה, שהוא מאוד אוהב ספק ספיקה באופן כללי, ויש סיבה עקרונית שהרב עובדיה מביא הרבה ספק ספיקה בשונה מרוב הפוסקים. אצל רוב השוטים תמצאו ספק ספיקה פעמים ספורות. אצל הרב עובדיה תמצאו את זה, לא עשיתי בדיקה, אני מעריך מאות בכמות, ויש לזה כל מיני סיבות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, למרות שיש לי חשק לדבר על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הוא אומר, יש לנו ספק ספיקה. ספק אחד, אולי, הזיכרון יוסף, והרב עובדיה יוסף גם כן, אבל הזיכרון יוסף הוא הראשון שמעלה את זה, או יש לנו ספק ספיקה. אולי באמת הפסיקה לראות ביום. הבדיקה זה הוכחה שהיא הפסיקה לראות. אבל אם באמת הפסיקה, אם באמת לא היה כלום ביום, אז זה בעיקרון בסדר. אנחנו לא נסמוך על זה, כי אנחנו לא יודעים, צריך לעשות את ההפסק. אז הוא אומר, דבר ראשון, אולי באמת יפסיקה לראות ביום, זאת השאלה הטובה, צריך לדון בה, תכף נראה. דבר שני, הוא אומר, ספק שני, בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה. אז כיוון שבין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה, אולי הבדיקה הייתה ביום. כלומר, זה היה בבין השמשות, זה היה אחרי השקיעה, אבל עדיין בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה. אם היא בדקה בזמן הזה, כלומר, אנחנו מדברים, אם היא בדקה כמה דקות אחרי השקיעה, בוא נאמר, בינתיים אנחנו מדברים מהשקיעה עד 18 דקות אחרי, אנחנו נדבר לפחות עד 13 דקות וחצי אחרי. עוד מעט נסביר קצת יותר. אז אנחנו עכשיו אומרים, ספק אחד, אולי פסקה לראות ביום. ספק שתיים, אולי כשבדקה ספקות ובודקת אחר שקיעה.
בין השמשות שזה ספק ככה או שזה זמן...
ספק, כן, לא. אנחנו פוסקים שזה ספק, אנחנו לא יודעים להכריע. בין השמשות ספק ולא יודעים איזה חלק, לא יודעים בדיוק מה. ואולי כשבדקה, היה זה בזמן שהוא יום, שהרי בין השמשות ספק יום, ספק לילה, אולי בזמן, אולי כל בין השמשות ספק יום, ספק לילה, יש מקום לדון יותר בבין השמשות, ואנחנו נקרא זה עכשיו, אבל באופן כללי ברור שבין השמשות ספק, אולי כל היחידה הזאת, או שהיא יום או שהיא לילה, או חלק מהיחידה, זה זמן מעבר, ובזמן מעבר יש מקום לנו. באופן פשוט זה ספק, תראה, באופן פשוט אנחנו מדברים על ברור שיש כאן איזה ספק גם במציאות, אבל יש לנו ספק במציאות שיש לו השפעות של דין, עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט קצת נדבר על זה. יש עוד ספק נוסף שאפשר לצרף פה, וזה שיטת רבנו תם שהזכרנו קודם. אז אני רק ממש בקצרה, כי זאת, וזה אפשר ממש להאריך הרבה, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה כרגע, אבל יש לנו שתי שיטות.
זה הרב עובדיה אומר או שזה?
עכשיו, הרב עובדיה מצרף גם את זה. הרב עובדיה גם את רבנו תם מצרף, הוא מצרף כל מה שהוא יכול לצרף. מה זה? כן, הוא רק לחומרה, אבל לא לכולם. אני אזכיר את זה עוד מה. אז מה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים רק שיטת רבנו תם והגאונים? אז ממש בקצרה, יש לנו שקיעה. שקיעת השמש. שקיעה הנראית לעין. לדעת הגאונים, מיד אחרי השקיעה מתחיל בין השמשות. ונמשך 3/4 מיל. מהלך 3/4 מיל. זה שזה בין השמשות הוא 3/4 מיל, הגמרא אומרת. זה נמשך 3/4 מיל. ובסוף ה3/4 מיל יש לנו את צאת הכוכבים. זאת שיטת הגאונים. לעומת זאת, הגאונים, שכך פסק גם הגר"א, וכך אנחנו נוהגים היום. זה המנהג היום. וכך נוהגים היום. יש לנו שיטה אחרת, שיטת רבינו תם, בסוגריים אני כותב, ורוב הראשונים, ואפילו השולחן ערוך פסק השיטה הזאת בסימן רי סמך א' באור החיים, אבל אנחנו לא נוהגים אותה. ולמה לא נוהגים אותה? זה לא הזמן עכשיו. שיטת רבינו תם שיש שתי שקיעות. זה סתירה בין שתי סוגיות, אמרה בשבת דף למד ד' ובפסחים דף צדיק ד'. סתירה בין שתי סוגיות. כדי ליישב את שתי הסוגיות, פסחים דף צדיק ד'. כדי ליישב את שתי הסוגיות, רבינו תם אומר שיש שתי שקיעות. יש שקיעה הנראית לעין, שמבחינה הלכתית זה עדיין יום. עדיין יום. ויש איזו משמעות לעניין פסח, מנחה הלכתית רגילה בהלכות שלנו זה יום. זה יום גמור. אחרי 3 מיל ורבע, מיל, בוא נאמר ככה, יש כמה שיטות, אם מיל זה 18 דקות, 22 דקות וחצי, 24 דקות, בוא ניקח את מיל כ-18 דקות, אז יש לנו 3 מילין ורבע, אחרי השקיעה מתחיל בין השמשות. אם מיל הוא 18 דקות, כמה זה 3 מילין ורבע? כן, יש כאן כאלה שצריכים לשלוף ממש כאן. לא, לא. אני ידעתי שתגיד את זה. כי אתה מדבר על 4 מיל. 3 מילים ורבע, אם זה 18? זה בערך שעה, זה נכון, אבל אני מצפה מאנשים פה שיזרקו לי מספר. טוב.
עכשיו אנחנו
בשיעור תורה, לא מזמן. הבנתי. הבנתי, לא, תמיד זה ככה הפאר שלי, שאני זורק פה דברים, אז ישר. למרות שאני יודע שבאופן כללי, ככל שאדם גאון יותר, הוא לא יודע לעשות מתמטיקה פשוטה. לוח הכפל הוא בדרך כלל לא יודע.
59 דקות. 58, 56, 56.
או, עכשיו זה מתקרב. אז זה בערך שעה, זה נכון. זה בערך שעה. 3 מילים ורבע אחרי השקיעה, מתחיל בין השמשות. 58.5. מתחיל בין השמשות. ובין השמשות נמשך 3/4 מיל. ובסוף בין השמשות צאת הכוכבים. אז מי שמחמיר כשיטת רבינו טעם במוצאי שבת, הוא יחכה אחרי כולם עוד איזה שעה, אולי יותר, תלוי בשיטות. וכאן זה השקיעה השנייה, כאילו, כאן זה שקיעה השנייה. שקיעה השנייה, כאילו רבינו טעם מבין שהשמש נמצאת בעובי הרקיע. לא כמו שאנחנו מבינים היום, כאילו יש עובי לרקיע, והשמש נמצאת בעובי הרקיע, והיא נעלמת לגמרי אחרי זה. שקיעה ראשונה ויש שקיעה שנייה, תמונה קצת אחרת בה. תלוי, יש כאלה שמחרים כרבנו אותם בדאורייתא וכלים מדרבנן, יש כל... בכל אופן, אם אנחנו נמצאים אחרי השקיעה, לפי רבנו אותם, זה יום גמור. ואומנם, אנחנו לא נוהגים היום כרבנו אותם, לא נוהגים, ובוודאי שלא נוהגים כמו אותו בארץ הקודש, גם בחוץ לארץ נוהגים, אבל בארץ ישראל אתה רואה בחוש, שמיד אחרי שקיעה, אחרי 20 דקות יש חושך ויש צאת הכוכבים, ושיטת רבינו טעם פחות מסתברת במציאות שלנו, ויותר אפשר להבין אותה בצרפת או במקומות אחרים. ומקובל אחרי שהגרא הוכיח בראיות נגד רבינו טעם, התקבל בכל העולם כרבינו, לא כרבינו טעם, כשיטת הגאונים, וכמעט כולם נוהגים כך אפילו לכולה. אנחנו מוצאי שבת, מוציאים שבת, בשעה שדעת רבינו טעם ורוב הראשונים, זה איסור חטאת ממש, זה שבת. אבל אנחנו נוהגים רוב העולם, חוץ מכאלה שמקפידים יותר בעניין, אבל רוב העולם נוהג כדעת הגאונים. אבל בכל אופן, מה? מה זה? נכון, הרב עובדיה רצה להחמיר, אחרי זה הוא גם חזר בו קצת, הקל קצת יותר בתשובות בסוף ימיו, אבל... בכל אופן, שיטת רבינו טעם זה שיטה נוספת שאפשר לצרף. שיטה נוספת שאפשר לצרף כאן היא שיטת רבי יוסי. רבי יוסי שם בסוגיה במסכת שבת נחלק עם רבי יהודה. אז קודם כל כאן כשאני כותב לצרף יש לנו שיטה נוספת. עד שעה, אחרי שעה זה עוד פעם אין השמשות, אז זה עוד פעם הספק. לא, בסדר, אז זה ספק אחר, אז זה הספק לרבינו טעם. בין השמשות לבד, אולי רבינו טעם היה מתיר, אנחנו לא נוכל להתיר במצב כזה, אנחנו רוצים להתיר. לפחות כמה דקות אחרי השקיעה יש לנו גם את רבינו טעם. דבר נוסף, שיטת רבי יוסי. יש לנו מחלוקת עם רבי יוסי, רבי יהודה ורבי יוסי, לגבי בין השמשות. רבי יהודה מבין שבין השמשות מתחיל מיד אחרי השקיעה. וזה הספק שיש לנו, 3/4 מיל. אבל רבי יוסי מבין שבין השמשות מתחיל 3/4 מיל אחרי השקיעה. כאן. אחרי צאת הכוכבים שלנו. זה בין השמשות לרבי יוסי. וכמה זמן נמשך בין השמשות לרבי יוסי? כהרף עין. אז בין השמשות הוא קצר, הוא מתחיל אחרי 3/4 מיל והוא נשאר כהרף עין. זאת אומרת שגם אם אני לא לוקח את שיטת רבינו טעם, שאומר, תשמע, בכלל שעה אחרי השקיעה זה יום, אבל לפי רבי יוסי, 3/4 מיל, 3/4 מיל בשיעור הכי קטן שלו זה 13.5 דקות. אם מיל זה 18, אז 3/4 של 18, 13.5 דקות. אז... עד 13.5 דקות לרבי יוסי זה יום גמור.
אז אצלו כאילו שקיעה וצאת הכוכבים זה אותו דבר?
זה... לא, מהשקיעה נראית לעין עד כאן זה יום גמור. מיד אחרי זה מתחיל בין השמשות. לא, גם אצלו לא יהיה כתוב כאן צאת הכוכבים. כאן יהיה כתוב בין השמשות, פה יהיה כתוב צאת הכוכבים.
אבל בין השמשות
שלו
ממש קטן.
עכשיו השיטה הזאת של רבי יוסי, המשנה ברורה בכמה מקומות מצרף אותה בתור ספק. המשנה ברורה בכמה מקומות, יש ביאור הלכה בסוף סימן תו 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 שער הציון וריש למד ג', סעיף קטן כף א', ובעוד מקומות, וסימן שימן למד א', ושין מם ב'. אז יש לנו כאן עוד שיטה נוספת, ספק נוסף. ספק ארבע, אולי, הלכה כרבי יוסי. יש לנו גם ספק נוסף. האישה הזאת ראתה אדם. אנחנו מחמירים שאולי נידה, אולי זווה, אבל אנחנו לא יודעים. יש לנו ספק אם היא נידה או זווה. אם היא נידה, אז זה לא בעיה בכלל. הרי אם היא נידה, היא הולכת לעשות בדיקה ביום השביעי. נידה לא צריכה לעשות הפסק טהרה עכשיו. נידה צריכה לעשות בדיקה או הפסק טהרה ביום השביעי, כי היא לא צריכה ימי נקיים. נידה יכולה לראות דם שבעה ימים, ביום השביעי פוסקת בטהרה והולכת למקווה. אז אם היא נידה, זה בכלל לא בעיה. כל הסיבה שאנחנו צריכים את ההפסק טהרה עכשיו, זה רק על הצד שהיא זווה. אם היא נידה, לא צריך הפסק טהרה עכשיו. הפסק טהרה, כל הבדיקות של שבעה נקיים זה הפסק טהרה. זאת אומרת שיש לנו ספק חמש, אולי היא נידה, ואם כך לא צריך כעת הפסק, מה שהיא תעשה בסוף שבעה נקיים, זה יחשב כהפסק. בסוגריים אני מזכיר את השיעור הקודם, את השיעור הלפני קודם, שאם היא זווה, שבשביל זה אנחנו עושים את ההפסק, יש ראשונים שהיה נראה מהם שזווה אולי לא צריכה בכלל הפסק. ראינו את שיטת הרשב"א, שהרשב"א חושב שאולי עיקר ההפסק הוא מנידה, שהיא שופעת דם ורואה והיא צריכה את ההפסק, ואולי זווה לא צריכה הפסק. וראינו את שיטת הרמב"ם על פי הפרדס רימונים, שבגלל שבה הולכים לעשות בדיקות שבעה נקיים, ראשון, שני, שלישי, אז הזווה לא צריכה הפסק. אתם זוכרים, זה רק אני מזכיר את השיעורים הקודמים, אני לא כותב את זה כאן, אבל אני אומר, אולי בכלל נידע, אבל אפילו אם היא זווה, יש מקום לדון, להלכה אנחנו מחמירים בזה, אבל יש מקום לדון בעוד דברים שהיה אפשר לחשוב לצריף כאן. אז לכאורה, יש לנו הרבה ספקות. חוץ מהדבר הזה, ראינו שיש מקום לצרף, אולי את אלה שחושבים שהפסק טהרה או מדרבנן ולא מדאורייתא. אנחנו בדרך כלל מחמירים, זה מדאורייתא. שאלה אם אפשר לצרף את שיטתם, או לפחות אם אפשר לצרף את שיטתם, כשאנחנו מבינים שהולכים לעשות בדיקות של שבעה נקיים, והכל זה בגלל שספק נידה, ספק זווה. אנחנו לא מדברים על המקרה הרגיל שהפסק טהרה במקרה שאין שבעה נקיים, אלא מקרה... ולמרות הדברים האלה, יש מקום לדון בדבר. השח, בכללי ספק ספק על השח, בסימן קוף יוד. עכשיו אני חייב להגיד, כללי ספק ספק על השח זה דבר מרתק שלעצמו. אני ישבתי על זה בעבר זמן רב, להבין כל כלל שם. באמת, אם פעם תלמדו כללי ספק ספק על השח ותרצו סיכום מסודר, אני יכול לשלוח לכם, אולי נלמד את השנה הבאה, אולי. וכללי ספק ספק על השח, שם הכל בסימן קוף יוד ויורדיה, ושם באותיות כפתת ולמד, אומר השח שלא עושים ספק ספקה כשיש חזקת איסור. אז עכשיו נתקנו, עשינו פה רשימה של ספקות ואנחנו מרוצים, והשח אומר לא עושים, יש חזקת איסור. יש לנו הרי חזקה שהאישה נידה, שהאישה ראת האדם נידה, כנגד חזקת טומאה אתה לא יכול לעשות ספק ספיקה, וכך כותב גם התז שם ביורדי הקופיות בסעיף קטן תתוו. שמה? אז יש מקום לדון שאולי יש כאלה שאומרים, שכן אומרים ספק ספיקה כנגד חזקת איסור, ויש מחלוקת בין השח לתז, גם כשלא אומרים, אז התז אומר, אף פעם לא אומרים, השח אומר, תשמע, שני ספקות לא, שלושה ספקות כן. כאן יש לנו חמישה ספקות, אז אפילו לפי השח בעצמו אפשר להגיד. מה זה? עכשיו, חזקת טהרה יכולה להיות לכאורה רק אחרי ההפסק, אבל יש מקום לדון באמת, האם זה ממש חזקת איסור. התוספות בתחילת מסכת גיטין, דף בית עמוד בית, שואל איך אישה נאמנת להגיד שהיא הפסיקה לראות דם? הרי זה נאמנות של עד אחד כנגד חזקת טומאה. כך שואל התוספות. אומר התוספות, כיוון שהאישה לא תראה לעולם, כלומר, האישה הזאת תפסיק לראות דם פעם. אז לכן, כיוון שהיא תפסיק לראות דם פעם, היא לא בחזקה שהיא תמיד רואה דם. ולכן אפשר לקבל את נאמנותה, וזה לא נקרא נגד חזקה. כך אומרים התוספות. מהדבר הזה, ואולי זה מה שהרב דניאל התכוון, מהדבר הזה למד בשו"ת אבני מילואים, בסימן כ"ג, שאישה לא נחשבת בחזקת טומאה. זה מה שכבר, היא לא נחשבת בחזקת טומאה, בגלל שוודאי פעם היא תפסיק לראות דם. אמנם יש מקום לדון באבני מילואים הזה, אני ממש מקצר, ממש מקצר, אני יודע שאנחנו צריכים דרך לגמור, ורב שמעון שקוף בשערי יושר, בשער וב, אומר שמהתוספות אין כאן ראיה. מהתוספות אתה יכול לראות שאין חזקה עתידית שהיא תהיה רואה אדם. כלומר, כשאישה אומרת, תשמע, הפסקתי לראות, אז אתה אומר, היא נאמנת. זה לא נגד חזקה, כי אין, יש חזקה שהיא ראתה אדם, שהיא הייתה בטומאה, אין חזקה שהיא תמשיך להיות ככה. אין חזקה עתידית שהחזקה הזאת ממשיכה. וכיוון שאין חזקה עתידית, יש לה נאמנות, כי היא מדברת על העתיד. אז נכון שהיא פעם ראתה, אבל זה שהיא פעם ראתה, פעם זה ייגמר, ואין חזקה עתידית שהיא תמיד תראה דם. מצד שני, היא עדיין נמצאת בחזקת איסור, ולכן אי אפשר לצרף את זה לספק ספיקה. זאת אומרת, חזקת איסור יש כאן. למה היא נאמנת? כי זו חזקה שהולכת להשתנות. מה אתה אומר? כן, אז היא פשוט אומרת שזה נגמר, וזה צריך להיגמר פעם, אז לכן זה צריך להיות בסדר. כן. עכשיו, יש עוד דברים שיש מקום לדון בהם, ויש מקום לדון שגם אם אתה, וזה קשור קצת למה שאמרנו קודם, רבי עקיבא איגר, יש לו תשובה שהוא כותב שאומנם לא אומרים ספק ספק כנגד חזקה, אבל זה רק כנגד חזקה בספק במציאות. אם זה חזקה בדין, כן אומרים. זאת אומרת, ספקות במציאות לא יכולים לפעול כנגד חזקה. אבל ספקות בדין כן יכולים להתיר, גם שזה כנגד חזקת איסור. ובמקרה שלנו יש גם ספקות במציאות וגם ספקות בדין, ואולי הדבר הזה כן יכול לאפשר. למעשה, כמו שאמרנו, אנחנו מקפידים לעשות לפני השקיעה. וכך צריך לעשות. וברוב הספרים שבאמת יפתחו, כתוב שגם בדיעבד אחרי השקיעה זה לא מועיל. ולמה היה חשוב להראות את כל זה? כדי שתבינו למה חשוב לשאול מורה הוראה. כי יש עוד דברים, וכשמורה הוראה רואה נגד עיניו עוד דברים, והוא גם מתחיל לחקור ולברר, אולי האישה עשתה איזה דבר שאפשר להחשיב אותו כהפסק בדיעבד, אולי עשתה במשך היום משהו, ואולי האישה הזאת עשתה את זה בזמן שהוא ספק אם זה בכלל בין השמשות, היא אומרת זה דקה אחרי, שתי דקות, אבל באמת לא ברור לגמרי, יש שיטות שאולי השקיעה קצת יותר מאוחרת, יש לנו שיטות בין הלוחות, יש כל מיני ספקות וכל... מה אתה אומר? ברור. הרב עובדיה לא מתיר לך תחילה. אבל... אני חושב שהרב עובדיה עצמו, בדיעבד אם היא עשתה, כי היא לא הספיקה, הוא יתיר. אבל השאלה היא אם אנחנו פוסקים בכל הדברים, כי הרב עובדיה, כי הרבה פוסקים חשבו אחרת, ואני אומר, צריך לבדוק כל דבר לגופו. אתה שואל מתי? הרב פיינשטיין כותב את זה למשל. הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה וחלק ד', סימן סמך ב', כותב עד 13 דקות וחצי שאפשר להקל בדיעבד. אמנם בחלק ד' ויורדיה, סימן י' ז', אות כפיו, יש לו שם כל הערות, ושם אומר, תשמע, אני רוצה להתיר למי שבדרך כלל מחמיר כרבינו תם מוצאי שבת. ואז אני צריך פשיטת רבי יוס. יש מקום לדון בזה. אני אומר, תראו, אני חושב שלא יהיה נכון אפילו להגיד מתי אנחנו בדיוק נשתמש בזה. כי אתה יודע, יש מקרים שהרב עובדיה יתיר, אני חושב, תמיד בדיעבד. אבל יש מקום, אז מי שהולך תמיד כמו הרב עובדיה, וזה בסדר, זה משהו אחד. יש פוסקים אחרים שאני חושב שיש מקום לדון. תמיד, לפעמים אישה עשתה הפסק ביום החמישי. לפעמים קורה שאישה מתקשרת והיא אומרת, אני עכשיו ביום השמיני, כבר שלושה ימים אני שוכחת לעשות הפסק. זה נראה לכם משונה? קיבלתי את השאלה הזאת עשרות פעמים בחיי. עשרות פעמים, שאישה ששכחה יום אחרי יום. יש דברים שהם בכל אופן יותר שעת הדחק פה. שיש יותר סיבות להתיר גם. יש כל מיני מקרים של טיפולים שעכשיו של פוריות, שאדם רוצה להתיר. יש סיבות שבדיוק עכשיו הבעל חוזר ממילואים ליומיים. יש המון סיבות, אנשים בצבא, אנשים שיוצאים לטיול, שצריך לדון בזה, אבל טיול זה לא רק בגלל הטיול, זה בגלל גם חששות, מכשול של דברים. יש מקום לדון. עכשיו, אני רק אומר, כל הדברים האלה צריך לשים לב, כי ההלכה היא מורכבת. מצד אחד יש את הפסק הברור, וכל אחד צריך ללכת לפסק הברור. מצד שני, להתרגל, לשאול מורה הוראה וכל מיני דברים מורכבים, זה דבר חשוב, כי יש עוד כלים בארגז הכלים שלא תמיד נמצאים בספרים הרגילים, כי באמת הם יותר מורכבים ואלה מקרים מיוחדים. אז הדברים האלה באו רק לחשוף קצת יותר את הדברים, כדי שבאמת בכל השאלות או דברים שאדם באמת לא בטוח, ידע לברר אצל מורה הוראה. טוב.